היי, אני מתן זינגר, וטוב שחזרתם לאופטיקאסט. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. ורגע לפני שנחזור לדבר על תיאוריית האגרגציה של בן תומפסון, אני רק אזכיר שוב שיש גם בלוג בשם אופטיקאי מדופלם, ואפשר למצוא אותו בכתובת מדופלם.blog או בלינק בשואו נוטס. אתם יכולים להירשם שם ולקבל מיילים עם עדכונים ופוסטים ופרקים חדשים שמתפרסמים. ועכשיו בואו נקפוץ לנושא של היום עם תזכורת מבן תומפסון על מה מגדיר עסק בתור אגרגייטור.
So, number one is direct relationship with users. Number two is the sort of zero marginal cost of serving users. And what this means is because Google, when they get good, they can scale infinitely. There's no natural geographic limitation or production-based limitation on how many people they can serve. This matters for both a marginal cost perspective and sort of transactional cost. It's a lot of just accounting. Trajectory, for example, could I scale infinitely given that I'm doing a credit card transaction to everyone? There's probably some sort of gating factor. With Google, it's also frictionless that they can sort of scale infinitely. Facebook is the same sort of thing. Number three is this idea where you get decreasing acquisition costs over time. And so you think about Google, the more people use Google, the more data there is in the system, the more feedback loops there are that make sort of the search results better. And that attracts more users. And so even the marginal user is the product's getting better over time.
על שני המאפיינים הראשונים, קשר ישיר עם המשתמשים ועלות שולית תפסית לשרת משתמש נוסף, הרחבנו בפרק הקודם, ובן תומפסון זיהה עוד תכונה שלישית שמאפיינת aggregators. הוא קרא לזה Demand-Driven Multi-Sided Networks with Decreasing Acquisition Costs. רשת רב-צדדית מבוססת ביקוש עם עלויות רכישה פוחתות. בואו נפרק את המשפט הזה ביחד. אמרנו קודם שבגלל שאגרגטורים מתמודדים עם ביטים, עם מוצרים שהם דיגיטליים, אז יש שפע של היצע, יש abundance, וזה אומר שהערך למשתמשים מגיע דרך גילוי, דרך מנגנון דיסקאברי שהוא אפקטיבי ומייצר חוויה טובה. ככה רוב האגרגטורים התחילו. ואז, ברגע שהאגרגטור צבר כמות מסוימת של יוזרים, ספקים מתחילים להגיע מרצונם לפלטפורמה של האגרגטור, והם מגיעים בתנאים שהאגרגטור קובע. בדרך, הם למעשה מפרקים את עצמם, הם עושים לעצמם תהליך שנקרא מודולריזציה, והופכים את עצמם לקומודיטי. זה מה שיוצר את האפקט הזה, שבו כשגועלים בפייסבוק, אז תחקיר עומק סופר מקצועי של הניו יורק טיימס, או תמונה של החנית שלכם שהרגע נולדה, נראים אותו דבר. הם שני מקבלים בדיוק את אותו מקום ואת אותו יחס כשגוללים לאורך הפיד. ואנחנו תכף נרחיב עוד על העניין הזה של קומודיטיזציה ומודולריזציה, וניתן לזה עוד כמה דוגמאות. הנקודה היא שזה מייצר פלייוויל, כמו מעין אפקט רשת. עוד ספקים מגיעים לאגרגטור מרצונם, וזה הופך את האגרגטור ליותר אטרקטיבי בשביל היוזרים, שמושכים עוד ספקים לשם וכן הלאה. זה אומר שבשביל האגרגטורים, העלות של להביא משתמשים חדשים, customer acquisition costs, הולכת ופוחתת עם הזמן. לקוחות נוספים מגיעים לשם בגלל שיש שם יותר ויותר ספקים. וזה מסביר למה אגרגטורים נהנים מאפקט של מנצח אחד, של winner takes all. בגלל שהערך שהם נותנים ליוזרים הולך וגדל כל הזמן, בעלות פר יוזר שהיא הולכת ופוחתת. אז זה פשוט נהיה יותר ויותר קשה בשביל מתחרים לקחת יוזרים משם, או לנצח בקרב על יוזרים חדשים. וזה מנוגד למודל הפירמה שבדרך כלל מלמדים בקורסים במיקרו-כלכלה, כי שם חברות מתמודדות עם עלות שולית לרכישה של לקוחות שהולכת ועולה. זה המצב עם חברות שהם לא אגרגטורים ואפילו לא פלטפורמה. וזה קורה בגלל שבהתחלה החברות האלה לוקחות את היוזרים שלהם יש product market fit מושלם עם המוצר שלהם. אבל אחרי שהם ממצות את הקבוצה הזאת של ה-low hanging fruits, הם צריכות להתרחב לקבוצות של לקוחות שמקבלים פחות ערך מהמוצר שלהם, ואז הם מוכנים לשלם פחות עליו. וככה פחות ופחות ופחות, עד שהערך שהם יוכלו לתת ללקוח הבא יהיה יותר נמוך מכמה שיעלה לעשות לו acquisition. באופן כללי, כל עסק שיוצר בעצמו את הערך שהוא נותן ללקוח הוא לא אגרגטור, כי בסוף עלויות ה-customer acquisition יגבילו את פוטנציאל הצמיחה שלו. לאגרגטורים כאמור, זה עולה פחות ופחות כסף להביא עוד משתמש חדש. ואת עלויות ה-customer acquisition האלה, הרבה מאוד חברות בדרך כלל מוציאות על פרסום, למשל בפייסבוק. אבל פייסבוק, לעומת זאת, עדיין מוסיפה כמות מאוד גדולה של משתמשים חדשים כל שנה, והיא לא מוציאה כסף על לפרסם את עצמה לכל אחד ואחד מהם. כדי להבין את העיקרון הזה יותר טוב, אני רוצה לקחת רגע הפסקה מאגרגטורים באינטרנט, ולדבר קודם על עוד עיקרון שקלייטון קריסטנסן זיהה. הוא קרא לזה חוק שימור הרווח האטרקטיבי. זה מתבסס על תיאוריית ה-disruption שהוא פיתח, וזה חוק שהוא כתב עליו ב-Innovator Solution בתור דרך לזהות מתי נוצרות הזדמנויות ל-disruptive innovations. החוק הזה גם עוזר להבין מחזוריות שקורית בעסקים. ג'ים ברקסדייל, המנכ"ל של נטסקייפ, ניסח את זה פעם בתור, יש רק שני דרכים לעשות כסף בעסקים. דרך אחת היא לעשות בנדל, ודרך שנייה היא to unbundle. זה חצי בדיחה, אבל התובנה של קריסטנסן עוזרת להבין למה זה קורה כל הזמן. יש הגדרה פורמלית של החוק שלו שאני הולך לדלג עליה כאן, אני אשים לינק בשואו נוטס לפוסט בבלוג שלי שבו כתבתי את זה, ואני מודה שאני לא הצלחתי להבין את הרעיון הזה רק מלקרוא אותו בפעם הראשונה, מה שגרם לזה להתחבר בשבילי, היה כששמעתי את בן תומפסון מסביר פעם בהרצאה על זה שאפשר לחשוב על שרשרת ערך של תעשייה כלשהי, כמו על מין בלון נקניק כזה, שמקפלים אותו בכל מיני מקומות כדי להכין צורות וחיות, והרווחים האטרקטיביים זה כמו בועת אוויר שקשרו אותה איפשהו בבלון הזה. אבל אם משחררים את הקשר, אז האוויר זורם חזרה, ואז אפשר ללכוד אותה באזור אחר של הבלון. והחוק בעצם טוען שהאוויר בבלון לא נעלם, הוא רק זורם בין חלקים שונים שלו. אז בואו ננסה להבין את זה דרך שתי דוגמאות קצת יותר קונקרטיות. הדוגמה שהופיעה ב-Innovator Solution הייתה של המחשב האישי בשנות ה-90, ואם ממצמצים קצת, אפשר גם לראות פה את ההסבר, כמה שנים לפני שהאייפון בכלל הופיע, למה מובייל וסמארטפון הולך להיות איום מאוד גדול על אינטל. דיברנו על זה בפרק 2, והנה הציטוט של קריסטנסן. אם תחשבו על זה בהקשר של חומרה, בגלל שהיסטורית המייקרופרוססור לא היה מספיק טוב, אז הארכיטקטורה בפנים הייתה proprietary ו-optimized, וזה אמר שארכיטקטורת המחשב הייתה צריכה להיות מודולרית ולהתאים את עצמה לאופטימיזציה של המייקרופרוססור. אבל במחשבי כף יד כמו הבלקברי של רים, זה המכשיר עצמו שלא טוב מספיק, ולכן אי אפשר לשלב בו מעבד אינטל שהוא one size fits all בתוך בלקברי, אלא במקום זה, המעבד עצמו צריך להיות מודולרי ולהתאים את עצמו, ככה שתהיה בו רק הפונקציונליות שהבלקברי צריך ושום דבר מעבר לזה. אז שוב, צד אחד חייב להיות מודולרי ולהתאים את עצמו לאופטימיזציה של מה שלא טוב מספיק. אז זה הציטוט של קריסטנסן, ודוגמה שנייה שאולי תעזור להמחיש את זה היא לחשוב על משרד רואי חשבון, קטן ובוטיקי לעומת אחת הפירמות הגדולות. בפירמה הגדולה הם עשו סוג של קומודיטיזציה לכוח האדם, הם יכולות לעזר במתמחים חסרי ניסיון בצורה מאוד אפקטיבית, בזכות זה שיש להם תהליכים סופר מסודרים ומוגדרים היטב, ויש להם טמפליטים לכל המסמכים ומערכות פנימיות וכן הלאה, ואז המתמחים שם לא מרוויחים הרבה כסף, בעוד שהפירמה יכולה לגבות סכום גבוה ולשמור לעצמה את החלק האטרקטיבי של הרווח. אבל המודל הזה לא יתאים למי שהמצב שלו מאוד ייחודי, והטמפליטים של הפירמה הגדולה לא יחסו את המקרה שלו, ומשרד קטן יהיה איזשהו רואה חשבון מאוד מנוסה שגם יקדיש מאמץ גדול כדי להבין את הסיטואציה הייחודית של הלקוח, להתאים את עצמו אל הצרכים שלו ולמצוא לו פתרון, והרואה חשבון הזה ירוויח שכר יותר גבוה מאשר מתמחה בפירמה הגדולה. אינטל היא הפירמה הגדולה בדוגמה הזאת. המתמחים היו חברות כמו קומפאק או אחרות שהרכיבו וארזו את המחשבים האישיים לפי התכתיבים שאינטל נתנה להם. וכשסטיב ג'ובס הגיע לשם עם המקרה שלו, המחשב שהוא רצה להרוז, ספציפית האייפון שאפל בדיוק תכננה, קצת אחרי שהספר של קריסטנסן פורסם, אז לפירמה הגדולה, לאינטל, לא היה מענה לצרכים הייחודיים שלו, והיא בחרה שלא להתגמש בשבילו. אז סטיב ג'ובס נאלץ ללכת למשרד הקטן והבוטיקי של מוריס צ'נג, ל-TSMC. הם היו אלה שהתגמשו והתאימו את עצמם לצרכים של האייפון, וגם שלחו את סטיב ג'ובס למשרד הבוטיק של ARM, כדי להרכיב שם את העיצוב של המעבד החדש והמותם אישית הזה. דיברנו על כל זה יותר בהרחבה בפרק 2, ואולי גם קצת מתחתי ואילצתי את האנלוגיה הזאת. הנקודה היא שכשעושים unbundling למערכת שהיא אינטגרטיבית, הופכים אותה לקומודיטי ולמודולרית, אז האינקמבנט מאבד הרבה מהערך שלו, כמו שקרה לאינטל, אבל האוויר בבלון לא נעלם. נוצרת הזדמנות חדשה לעשות אינטגרציה בחלק אחר של שרשרת הערך, וככה ללכוד את הרווח האטרקטיבי או את האוויר בבלון אם תרצו בחוליה אחרת. אז במקרה כאן, מעבד ה-X86 של אינטל הפך למודולרי, כי אפשר לתכנן מעבד אחר עם עיצובים של ARM ומודולים של ARM, והייצור הפך לקומודיטי, אפשר לעשות את זה ב-TSMC, וכל זה אפשר לאפל לבנות אינטגרציה אחרת במקום אחר בשרשרת, בין הטלפון עצמו לבין מערכת ההפעלה, ואז הרווחים האטרקטיביים זרמו לשם. ומה שבן תומפסון הסביר הוא שאותה תופעה בדיוק חזרה על עצמה בעקבות האינטרנט. עיתונים היו פעם בנדל, כל הכותבים הכי טובים בעיר באים בחבילה אחת, יחד עם המוסף ספורט והתרבות והמגזין והקלאסיפיידס, ויחד עם המכתבים למערכת, זה היה user generated content של עידן הדפוס, ולכל עיר היה את הבנדל שלה. פייסבוק וגוגל גרמו לכל הבנדלים האלה להתפרק לגורמים, ליחידות האטומיות שלהם. קודם כל לעשות לעצמם קומודיטיזציה, זה מה שקרה לעדכונים שוטפים על אירועים שקורים, על חדשות שקורות. כמעט אף אחד לא ישלם כסף בשביל זה, וגם הרבה אנשים לא מגבילים את עצמם לעיתון מסוים, הרבה אנשים מתעדכנים בכלל דרך הרשתות החברתיות, וכל העיתונים מפרסמים שם לינקים לכל הכתבות שלהם. כשמישהו לוחץ על לינק כזה, הרבה פעמים בכלל לא זוכר מה היה השם של העיתון שהתנוסס למעלה. ככה העיתונים גם הפכו את עצמם למודולרים, הם פירקו לאטומים את הבנדל שפעם היה להם ליחידות קטנות, כתבות, אייטמים נפרדים. אני יכול לקרוא את הכותב שאני אוהב בכל תחום שמעניין אותי, את ביל סימונס ונייט סילבר ועזרה קליין. הנה, בן תומפסון מסביר את זה.
Is go back to that bundling, okay? You had the editorial and advertising, and what was the hardest problem in the value chain? The hardest problem was getting that bundle to people's doors, getting it in their hands so they could look at it, they could see the editorial, they could see the advertising, they could make money. So you had all this, and it was geographically constrained, because it's hard to move papers around. So you notice you have the bundle, the integration, and then getting to the customers. So what happened? What happened on the internet? On the internet, that bundle got exploded, broken into a million pieces, and actually broken down into individual articles, individual pages. The bundle was completely gone. And you had this overwhelming amount of data available or articles available on the internet, and Google comes along, and it's a way to find it. Because the new hardest problem is not distribution. On the internet, distribution is free, particularly for text. There's no bandwidth cost for text. There is, but it's very, very small. And so Google, the hard problem is finding stuff. And so Google solved the new hardest problem. And what happened is Google could scale basically infinitely. They could basically bring together all of the consumers, aggregate them all together, and then, boop, pop some ads right in front of them. And it became the most compelling way to reach customers for advertisers, completely abandoning the traditional sort of area.
ואני מודע לזה שאני מתעלם פה מהאשמות של עיתונים ופאבלישרס נגד גוגל ופייסבוק, והאם זה פייר, וזה שיש ניסיונות של העיתונים עצמם ליצור בנדלים חדשים באינטרנט עם פייוולס ודברים מהסוג הזה. הנקודה שלי שלפני שמגבשים דעה ומקיימים דיון על זה, חשוב קודם כל לבסס למה בעצם. מאז האינטרנט, פאבלישרס כבר לא מצליחים להרוויח הרבה כסף, יחסית לרווחים שהיו להם לפני האינטרנט, ובטח בהשוואה לכמה כסף שגוגל ופייסבוק מרוויחות. הרווח האטרקטיבי, החלק בשרשרת הערך שעושה הרבה כסף, זז לאזור אחר בבלון. ממצב שבו מרבית הרווחים מגיעים למי שמחזיק באמצעי ההפצה, מכונות הדפוס והמסעיות שמפזרות את העיתונים, למצב שבו ההפצה עצמה הפכה לקומודיטי והרווחים זזו למקום אחר, למי שעושה ארגגציה לביקוש ויודע להציע מנגנון דיסקאברי מאוד מוצלח. גוגל ופייסבוק הם אולי עסקי אגרגייטורס הכי גדולים ומצלחים שנבנו באינטרנט, אבל הם לא היחידים. תורת האגרגציה היא דרך טובה להבין מה קרה גם בעוד תעשיות. נטפליקס למשל היא דוגמה מאוד מעניינת לעיקרון הזה של קומודיטיזציה ומודולריזציה. מה שנטפליקס הפכו לקומודיטי הוא הזמן. לרשתות טלוויזיה המושג שנקרא פריים טיים. באמריקה זה היה המשבצת של ראשון ב9 בערב חוף מזרחי או 6 בערב חוף מערבי. זה הזמן בשבוע שבו היו יוצאים פרקים חדשים של Game of Thrones ו-HBO למשל. אבל בנטפליקס, יום ראשון ב9 בערב לא שונה משלישי ב-11 בבוקר או כל זמן אחר בשבוע. אין שם פריים טיים. וזאת הסיבה שנטפליקס הייתה משחררת עונה שלמה כל פעם בבת אחת, כי למה לא? הפקה של עונה חדשה של סדרה דורשת השקעה מאוד מאוד גדולה מראש, אז עדיף כבר למקסם את מספר הדקות שבהם היא זמינה לצופים. בן תומסון כתב כבר ב-2015 שלא בטוח שזאת אסטרטגיה אופטימלית לאף סדרה בפני עצמה, כי זה לא מאפשר לבאז להיווצר עם תגובות בטוויטר וסיכומים שנכתבים יום אחר כך וציפייה וניחושים כל השבוע למה הולך לקרות בפרק הבא, אבל מצד שני זה מעביר מסר. נטפליקס הפכה את הזמן לקומודיטי. היא מחויבת חיבור בין יוצרים של תוכן לבין הצופים שלו בצורה הכי מהירה ויעילה שאפשר. ואם תזכרו, בחוק של קריסטנסן, הדרך ליצור הזדמנות לרווחים אטרקטיביים בשרשרת הערך היא קודם כל לעשות קומודיטיזציה ומודולריזציה לאינקמבנט. אז הזמן, שבעבר היה המגבלה שרשתות טלוויזיה היו צריכות לבנות את כל המודל שלהם סביבו, הפך לקומודיטי בנטפליקס. במודל שלה, גם ההפצה הפכה לקומודיטי, בעבר היה צריך השקעה עצומה כדי לחפור ולהניח כבלים ולבנות את כל התשתית והמערכות מאחורה. ולהוציא עוד כסף על טכנאים ועל שירות לקוחות לכל בית שמתקין ממיר. אבל נטפליקס הפיצה את התוכן שלה מעל גבי האינטרנט והפכה את כל תשתיות הכבלים האלה לקומודיטי, וזה גם מה שאפשר לה להתרחב לכל רחבי הגלובוס בתחילת 2016, כשהיא הודיעה על השקה של השירות שלה ב-130 מדינות חדשות. אז את הזמן וההפצה נטפליקס הפכה לקומודיטי, ומה הדבר הבא שהיא עשתה? היא עשתה unbundling לרשתות הכבלים. התוכן בטלוויזיה המסורתית היה מורגן בערוצים. כל ערוץ שידר בדיוק תוכנית אחת בכל רגע נתון. וחברות כבלים שונות הציעו חבילות שונות של ערוצים כאלה, בנדלים. למשל, ערוץ ההיסטוריה ודיסני ו-ESPN במחיר חודשי מסוים. וזה קצת מזכיר את העיתונים שהיו הבנדל שקרח יחד את כל התוכן הכי טוב שנכתב באותו יום בעיר, יחד עם הפרסומות של אותו יום. וכמו שפייסבוק וגוגל שברו את הבנדל של העיתונים והפכו את התוכן למודולרי, נטפליקס עשתה את אותו דבר לכל הרעיון של ערוצי טלוויזיה. ברגע שהזמן וההפצה הופכים לקומודיטי, ערוצים נהיים קונספט שהוא לא רלוונטי יותר. תוכניות וסרטים הפכו למודולרים, ליחידות האטומיות. כשנכנסים לנטפליקס, יש שם בעצם אין סוף ערוצים שזמינים שם. אפשר להגיד שכל סרט וכל פרק של כל סדרה משודרים בערוץ משלהם ואפשר לבחור לצפות בו. ואם תזכרו, בדוגמה של האייפון, אז הוא למעשה הפך את הייצור של שבבי מעבד לקומודיטי ואת הייצוב שלהם למודולרי, וזה מה שגרם לאינטל לאבד את הרווחים האטרקטיביים שהיו לה, כשהיא עוד עשתה אינטגרציה לייצוב יחד עם הייצור של מעבדי ה-X86. ואז האייפון תפס את הרווחים האטרקטיביים על ידי אינטגרציה במקום אחר, של החומרה של הטלפון, יחד עם מערכת ההפעלה שרצה עליו, האייפון וה-iOS, ובהמשך גם האפסטור. ובדוגמה כאן, נטפליקס הפכה את הערוצים למודולריים, המצב החדש היה יחידות אטומיות של סדרות וסרטים, ואז ממצב שבו יש אינטגרציה בין הערוצים לבין התוכן שמשודר בהם, ושם עושים את הכסף, בעוד שחבילות הכבלים עצמם הם מודולריות, כל מיני סוגים של חבילות שכורכים ביחד כמה ערוצים, עכשיו התוכן הוא מודולרי, ונטפליקס עשתה אינטגרציה בין תוכנית המנוי שלה לבין הערוצים שהיא מחזיקה אצלה. כבר לא היה קטלוג של חבילות מנוי לבחור מתוכם, המנוי של נטפליקס היה או הכל ב-12 דולר לחודש, או כלום. אז האם נטפליקס היא אגרגייטור? אפשר להגיד שהיא מנתה את ההצלחה שלה דרך מוצר שסיפק חוויה הרבה יותר טובה מכל אלטרנטיבה אחרת, ומשך אליו כמות מאוד גדולה של משתמשים. וזה אולי גם זמן טוב להוסיף הסתייגות, אני יודע שהרבה בטח חושבים כבר בשלב הזה, אני לא מוצא שום דבר לראות בנטפליקס, הכל שם זבל, וגם הם כבר מציעים כמה סוגי חבילות, והם הוסיפו פרסומות מאז, וגם צצו עוד המון שירותי סטרימינג ב-2021, וכל הדברים האלה יהיו מאוד מעניינים להיכנס אליהם לעומק, אבל בואו נגיע לשם צעד צעד. הנקודה שאני כן אתייחס אליה היא שרוב האנשים שמתלוננים על המחירים או האיכות של התוכן בנטפליקס עדיין ממשיכים לשלם דמי מנוי לנטפליקס כל חודש. הם לא מבטלים את המנוי שלהם, למרות שהם יכולים לעשות את זה בלחיצת כפתור, ויש כביכול עוד אלטרנטיבות. נטפליקס לא השתלטו על כל ההיצע של סדרות וסרטים שאפשר לצפות בהם. והסיבה שאנשים עדיין מחזיקים את המנוי שלהם לנטפליקס, גם אם יש להם תלונות, היא בגלל שזה עדיין המוצר עם החוויה הכי מוצלחת, גם אם היא לא מוצלחת מספיק לדעת הרבה אנשים. נטפליקס כן הצליחה בסופו של דבר לעשות אגרגציה של צד הביקוש ברמה גלובלית. מצד שני, אין להם מודל עסקי סופר מוצלח כמו גוגל ופייסבוק, שבן תומסון מכנה אותם סופר אגרגייטורס, וזה בגלל שהוליווד לא פשוט שמים את התוכן שלהם בנטפליקס בחינם. נטפליקס צריכה לשלם עליו או להפיק תוכן בעצמה, בכל מקרה זה עולה לה המון כסף. העניין הוא שזאת עלות שהיא קבועה, שהיא פיקסד. להפיק את House of Cards או את Stranger Things עלה לנטפליקס אותה כמות של כסף, בין אם היו לה מיליון או 100 מיליון מנויים. העלות השולית של לשרת עוד ועוד ועוד משתמשים היא עדיין אפס בשביל נטפליקס. אז יש לה תכונה אחת שמאפיין את האגרגייטור, ויש לה גם את התכונה של להחזיק קשר ישיר עם הלקוחות שלה, כי יש לה את הכתובת מייל, והמספר כרטיס אשראי, ועוד המון מידע לגבי מה הלקוחות שלה אוהבים לצפות, ומה פחות מעניין אותם. ומה לגבי הסעיף השלישי? האם לנטפליקס יש רשת רב צדדית, שהערך שהיא נותן לכל משתמש עולה ככל שיש יותר משתמשים, אם customer acquisition cost הולך ויורד? בואו ניתן לבן תומסון להסביר את זה.
Netflix is a little interesting because they're dealing with money is involved in a much more direct extent. So the scalability factors are much more limited relative to, say, a Google or Facebook where it's all frictionless. But you have this concept where the marginal user for Netflix at the beginning was having to sign up for a service with a few thousand shows. And now the marginal user going to Netflix is signing up for a service with tens of thousands or hundreds of, who knows how much content is on Netflix. Why? Because the content they seek out is evergreen. It's always available. I can go watch Orange is the New Black, one of their original shows, and it's valuable to me today. So the marginal value of Netflix is increasing as their customer base increases, as opposed to a lot of services where the more customers there are, it degrades in quality and becomes even harder to acquire them. And then they have to spend marketing costs to acquire them. And that's just where companies fall apart.
עוד דוגמה מעניינת היא Airbnb. בשרשרת הערך של המלונות, רשתות כמו הילטון או מריוט הציעו בנדל של אוסף מאוד גדול של מיטות שאפשר לישון עליהם כשנוסעים לאנשהו. ומה שהם הסתמכו עליו היה האמון. זה יכול להיות מאוד מפחיד לשכב במיטה באיזשהו חדר שלא מכירים כשנוסעים לאנשהו, ואז גם לעצום עיניים ולניח שהכל יהיה בסדר כשתתעוררו בבוקר. אבל רשתות כמו מריוט גם רכשו את האמון של תיירים וגם של אנשים בנסיעות עסקים. אז האנשים האלה הרגישו בנוח לישון על מיטה זרה אם המיטה הזאת נמצאת בתוך חדר במלון של מריוט. והתובנה של בן תומסון היא ש-Airbnb הפכו את האמון הזה לקומודיטי. היו אז פחות אנשים שהרגישו בנוח למשלם כסף, והרעיון של ללכת לישון באיזה דירה זרה של אדם אקראי כשהם נוסעים לאנשהו, אבל Airbnb פתרו את זה. הם עושים את התיווך של התשלום, הם מציעים ביטוח, הם מבדים את הזהות של המארחים, אפשר לקרוא חוות דעת, וכל העניין הזה של ה-trust הפך לקומודיטי ב-Airbnb, יחד עם היכולת למצוא בכלל דירות להשכרה למבקרים. ואז כשהמגבלה הזאת הוסרה והפכה לקומודיטי, את מה Airbnb הפכו למודולרי? את המיטות עצמם, את חדרי המלון. פתאום זה כבר לא מוגבל רק לחדרים בתוך המבנה של מריוט, יש תהליך שמאפשר להספקה של אינסוף מיטות להצטרף לצד ההיצע של Airbnb. ובדומה לאגרגטורים אחרים, מערכים בכל רחבי העולם, יוצרים לעצמם ליסטינגס ב-Airbnb, בעלות שולית אפסית עבור Airbnb אגב, בגלל ש-Airbnb עשתה אגרגציה לכל צד הביקוש, על ידי זה שהציעה את המוצר עם החוויה החוויה הטובה ביותר. ואובר עשתה אפקט דומה לתעשיית המוניות עם הפיכה של האמון לקומודיטי, וזה אפשר לה לעשות מודולריזציה למכוניות עצמם. הבנדל פעם היה של תחנת מוניות ששלטה בכל היצע המוניות שהיו זמינות כדי להסיע אנשים, והיה צריך להתקשר אליהם כדי להזמין מונית, או להרים את היד ולקוות שאחת מהם תעצור, אבל אובר פרקו את הבנדל הזה והפכו אותו למודולרי, דרך שליטה בביקוש. אמנם זה לא היה חלק, בעיקר סביב כל מיני תקלות של אמון, והפאונדר הצבעוני של אובר וכמה סקנדלים לאורך הדרך, אבל בסופו של דבר אובר עשתה אגרגציה לביקוש. הכמות הכי גדולה של יוזרים כשהם רוצים מכונית שתסיע אותם מנקודה A לנקודה B, פותחים בשביל זה את האפליקציה של אובר. ובאופן דומה אפשר גם לחשוב על ספוטיפיי עם מוזיקה, הם הופכים את ההפצה לקומודיטי, כבר אין את המגבלה על תדרי רדיו ספציפיים או על זה שצריך להשתמש במדיה פיזית שעולה כסף, והם גם עשו מודולריזציה לשירים, שכבר לא חייבים לקנות אלבום שלם ולהוציא ולהכניס אותו מהפטיפון או מהסידי פלייר, כל פעם שרוצים להחליף שיר, השיר יכול להיות היחידה האטומית, ומה שמאתגר עבור ספוטיפיי זה שהם לא הצליחו להפוך את חברות התקליטים, הלייבלים, הבעלים של הזכויות על כל קטלוג המוזיקה לקומודיטי, וזה כנראה גם לא היה אפשרי בגלל כמה דברים שייחודיים לתעשיית המוזיקה, וזה מקשה על ספוטיפיי ללכוד חלק אטרקטיבי מהרווח בשרשרת הערך הזאת, וגם אולי מסביר למה הם מנסים לעשות פלייבוק דומה של לבנות עסק אגרגטור עם פודקאסטים. כל החברות האלה, נטפליקס, Airbnb, Uber, ספוטיפיי, הם מקרים סופר מעניינים של מה אפשר לעשות באינטרנט כשעושים אגרגציה לצד הביקוש של תעשייה מסוימת. כל אחת מהם, לצד עוד כמה חברות, הם מודלים עסקיים שמאוד מעניין לנתח, ובטח נעשה את זה בפרקים עתידים. אבל אף אחת מהם לא מצליחה ורווחית כמו גוגל ופייסבוק. ספציפית, לשתי החברות האלה, בן תומפסון קרא סופר אגרגטורס. אלה עסקי אגרגטור הכי מצליחים ורווחיים שנוצרו, כי זה לא רק שיש להם עלות שולית אפסית כדי לשרת משתמשים חדשים. זה נכון גם לנטפליקס וספוטיפיי ו-Airbnb, אבל לגוגל ופייסבוק יש גם עלות שולית אפסית כדי להביא היצע לפלטפורמה שלהם, להביא הספקה. כי יש מיליארדי יוזרים כל יום שמייצרים תוכן בשביל פייסבוק מרצונם, בלי שפייסבוק משלמת להם על זה. ובאופן דומה, בעלים של אתרי אינטרנט יוצאים מגדרם ועושים עבודה ומוציאים כסף כדי לעזור לגוגל להביא את האתר שלהם יותר טוב. הנה בן תומפסון.
And now all those sites are motivated to sort of work better on Google. They want to work harder to show up better, be higher in Google search results. And what's funny, the SEO industry is in many respects an industry where people pay money to be better Google suppliers. And so you think of Google's perspective, they're not spending a dime, they're just putting specifications out there and people are jumping. Say, oh, how can I serve you better, Google? And they serve Google better, and then users get better results, et cetera, et cetera, and you get sort of a virtuous cycle, and then boom, Google can drop ads in front of you.
אז מעבר לעלות שולית אפסית כדי לשרת משתמשים חדשים, יש גם עלות שולית אפסית בצד של ההיצע. זה ממש לא נכון לגבי נטפליקס או ספוטיפיי שמשלמים הרבה מאוד כסף כדי להביא היצע לפלטפורמה שלהם. ועוד יתרון זה שלגוגל ופייסבוק יש פלטפורמות בשירות עצמי כדי להביא אליהם מפרסמים. אז עלות השולית האפסית היא בכל שלושת הצדדים שלהם. בצד של הספקים, בצד של היוזרים ובצד של המפרסמים. מאוד התלהבתי בפעמים הראשונות כששמעתי את בן תומפסון מדבר על העקרונות האלה, כי פתאום דרך המשקפיים האלה אפשר להבין ממש ממש טוב כל מיני מודלים עסקיים שמתבססים על האינטרנט, וזה מאוד סיכן אותי איך הוא הגיע בכלל לכל התובנות האלה. אז הנה איך שהוא מספר את זה.
I remember going to business school and a strategy class, and there was no classes about like the internet that involved internet companies. And I went to the professor, I'm like, how can you have a strategy class without anything about the internet? Like, oh, well, the thing about strategy and in doing case studies is you learn these broad principles that can be applied. And it's bullshit because it's true, but what the internet has effectively done is if you think there's like this big complex math equation, if you put a zero into that equation, like the whole thing kind of blows up, right? Yeah. Like you can still use the equation and with zeros in it, but it's most people don't think that way. They can't think through all the implications. And so again, my sort of systematic view of the world sort of let me sort of figure out what happens if you put a zero in this equation. What are the implications of that? But a lot of what I write about with aggregation theory is okay, this equation, let's lose the equation. Let's go through to the simplified equation, which looks completely different than the equation that came before, because after the zeros are there, like it looks totally different. And now how does this actually apply to the real world? How can this actually apply to your business and your industry and things along those lines?
ואנחנו נסיים את הפרק עם הסיפור הזה. עד כאן להפעם, נמשיך בפעם הבאה.